jarang bisa ditemukan di sistem Arfot. Dan mari kita mulai. Shabbati 16, apakah hari Sang Pencipta dan malam Sang Pencipta dalam pekerjaan? Orang bijak kita berkata tentang ayat tersebut, celakalah kamu yang menginginkan hari Sang Pencipta. Mengapa Anda membutuhkan hari Sang Pencipta? Itu adalah kegelapan dan bukan terang. Ada sebuah kiasan tentang seekor ayam jantan dan seekor kelelawar yang menunggu cahaya. Ayam itu berkata kepada kelelawar, aku menunggu cahaya itu karena cahaya itu milikku. Tapi kamu, kenapa kamu membutuhkan cahayanya? Sanhedrin, penafsirannya adalah, karena kelelawar tidak mempunyai mata untuk melihat apa yang diperolehnya dari sinar matahari. Setidaknya, sebaliknya, bagi orang yang tidak mempunyai mata, sinar matahari hanya membuatnya makin gelap. Kita harus memahami kiasan tersebut, yang berarti bagaimana mata terhubung untuk melihat ke dalam cahaya Sang Pencipta. Seperti yang teks tersebut katakan bahwa hari Sang Pencipta. Dalam hal ini, mereka memberikan perumpamaan tentang seekor kelawar bagi bahwa orang yang tidak mempunyai mata tetap berada dalam kegelapan. Kita juga harus memahami apa itu hari Tuhan dan apa itu malam Tuhan, dan apa perbedaan di antara keduanya. Ketika membedakan hari, ya dengan terbit matahari, tapi dengan hari. Gemara mengatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat jelas.
Oleh
karena itu, hari sang siang Sang Pencipta berarti petunjuk yang diberikan Sang Pencipta dalam memimpin dunia. Jelas berupa kebaikan dan perbuatan baik. Misalnya ketika seorang berdoa, maka doanya telah terkabul, dan ia menerima apa yang didoakannya, dan ia berhasil kemanapun ia pergi. Ini disebut hari Tuhan. Sebaliknya, kegelapan, yaitu malam, berarti menyembunyikan wajah. Hal ini menimbulkan keraguan-raguan seorang terhadap petunjuk kebaikan dan berbuat baik, serta pemikiran-pemikiran yang asing dengan kata lain. Penyembunyian petunjuk bahwa seorang terhadap segala pandangan dan pemikiran asir tersebut. Hal ini disebut malam dan kegelapan. Artinya bahwa seorang mengalami keadaan di mana bahwa dunia telah menjadi gelap baginya. Sekarang kita bisa menafsirkan apa yang tertulis. Celakalah bagi kamu yang menghendaki hari Tuhan. Mengapa Anda membutuhkan hari Tuhan? Itu adalah kegelapan dan bukan terang. Soalnya orang-orang yang menantikan hari Tuhan berarti mereka sedang menunggu untuk diberi keimanan di atas akal-akal. Agar iman itu begitu kuat, seolah-olah ia melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan pasti bahwa memang demikian. Bahwa Sang Pencipta mengawasi dunia dengan cara baik dan berbuat baik. Dengan kata lain, mereka tidak ingin melihat bagaimana Sang Pencipta memimpin dunia sebagai yang baik dan berbuat baik. Karena melihat bertentangan dengan iman. Dengan kata lain, iman justru bertentangan dengan akal. Dan ketika seorang melakukan apa yang bertentangan dengan akalnya, ini disebut iman di atas akal.
שהשגחה של הבורא עם הנבראים הוא בבחינת טוב ומיטיב.
Artinya mereka yang meyakini bahwa petunjuk Sang Pencipta atas makhluknya adalah dengan cara yang baik dan berbuat baik. Meskipun mereka tidak melihatnya dengan kepuasan mutlak, mereka tidak berkata kepada Sang Pencipta, kami ingin melihat kualitas kebajikan dan berbuat baik dengan melihat kewajaran. Sebaliknya, mereka ingin kita berada di masa akal. Tapi kita mohon kepada Sang Pencipta untuk memberi mereka kekuatan sehingga keimanan ini menjadi begitu kuat, seolah-olah mereka melihatnya dengan akal, sehingga tidak ada perbedaan antara
לידיעה בתוך השכל.
Keimanan dan pengetahuan dalam pikiran, inilah mereka yang ingin taat kepada Sang Pencipta, sebut siang hari bagi Tuhan Sang Pencipta, atau hari Sang Pencipta. Dengan kata lain, jika mereka merasakannya sebagai ilmu, maka cahaya Sang Pencipta yang disebut kelipat atas akan menuju dalam wadah penerimaan disebut kelim atau wadah pemisah. Mereka tidak menginginkan hal ini karena tergantung pada keinginan yang merupakan kebalikan dari kedusya, yang bertentangan dengan keinginan untuk menerima demi kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, mereka ingin patuh kepada Sang Pencipta, dan hal ini hanya dapat dicapai melalui kesadaran bentuk. Namun untuk mencapai hal ini, agar seorang mempunyai keinginan untuk taat kepada Sang Pencipta, karena seorang ingin dilahirkan hanya untuk menerima untuk kepentingan diri sendiri, bagaimana mungkin mencapai sesuatu yang seutuhnya melawan alam? Oleh karena itu, seorang harus berusaha keras sehingga ia memperoleh sifat kedua, yaitu keinginannya untuk memberi. Ketika seorang ditanamkan keinginan untuk memberi, maka ia berhak dan tidak dinodai, karena segala kecacatan hanya datang melalui keinginan untuk menerima bagi diri sendiri. Artinya, bahkan ketika melakukan sesuatu untuk memberi, jauh di dalam lubuk hatinya ada pemikiran bahwa dia akan menerima sesuatu atas tindakan memberi yang sedang dilakukan. Singkat kata, manusia tidak dapat melakukan apapun jika ia tidak menerima imbalan atas perbuatannya.
היינו שהוא צריך ליהנות.
דרך התאין.
בכל הנאה שהאדם מקבל לתועלת עצמו.
דרך התאורם מרימה דרך אותו כאן דרך סנדירי.
הנאה זו נפרד מחיי החיים מסיבת הפירוד. ומפסיקו מלהיות דבוק בהבורא. היות שעניין הדבקות.
קרנה עינים כגרנה ברדי סיגה סמצ'יפטה. Karena devut diukur dengan kesan bentuk. Oleh karena itu, mustahil untuk mendapatkan pemberian murni tanpa campuran penerimaan dari kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk memiliki kekuatan memberi, diperlukan sifat kedua.
Sheyeh ba'adam hakoach leagia
leishtu. Karena manusia memiliki kekuatan untuk mencapai kesan bentuk.
הוא המשפיע ולא לקבל כלום.
נראין,
דיינו חס ושלום.
שם שיפטה דלה שם מברי, דן תדעה מדריבה הפפון.
שגם מה שהוא משפיע, אין זה מתחסרון.
ini juga bukan karena kekurangan, tapi karena dia tidak memiliki sebab untuk dia diberikan, dia merasakan ini sebagai suatu kekurangan.
Kelomar, she'en ze shu ratza leashpia hu davar hatzarich lo. Ela hakol kmo mishak.
וזהו הדרך חזל
בעניין מטרוניתא גבירה שאלה מה הקדוש ברוך הוא עושה לאחר שברא את העולם התשובה הייתה יושב ומשחק עם לוויתן שנאמר
קרנה דיה ברמיין דגן אוסיני ולתלס בהוא paus yang Anda ciptakan, saya ciptakan untuk berwain mengenai paus ini merupakan defekut dan hubungan dengan tujuannya hubungan dengan sang pencipta dan makhluk hanya sekedar permainan.
וההבדלו בין שחוק לרצון הוא שכל מה שבא ברצון הוא בהכרח ואם אינו משיג את רצונו, הוא בעל חיסרון. מה שאין כן, בשחוק, אפילו כשאינו משיג את הדבר, כמו שאומרים, מה שלא השגתי, מה שחשבתי, אין דבר. שזהו לא כל כך חשוב, מטעם שכל הרצון שהיה לו להדבר
ini karena keinginan yang kita miliki hanyalah seperti sebuah permainan dan tidak serius.
ואמור יוצא שתכלית השלמות הוא שתהיה כל עבודתו בבחינת השפעה גמורה ולא יהיה לו שום רצון וחשק לקבל הנאה תמורת עבודתו וזהו מדרגה גבוהה משום שהיא בחינה הנוהג אצל השם יתברך. וזה נקרא יום השם. שיום השם נקרא שלמות. על דרך שכתוב, יחשכו כוכבי בוקר, יקב לאור ועין. שאור נבחן על שלמות. וכשהאדם משיג את הטבע השני, היינו הרצון להשפיע מה שהבורא נותן לו אחר הטבע הראשון שהוא רצון לקבל ומקבל אתה את הרצון להשפיע אז האדם מוכשר לעבוד את הבורא בבחינת השלמות וזה נבחן ליום השם לכן מי שעדיין לא זכה לטבע השני, שיוכל לעבוד את השם בבחינת השפעה, ומצפה שיזכה לבחינה זו, היינו לבחינת השפעה, זאת אומרת שכבר התייגע ועשה מה שביכולתו לעשות כדי לזכות לכוח הזה, אז הוא נבחן שמצפה ליום השם. היינו שיהיה לו השתוות הצורה עם השם. וכשבא יום השם, הוא בשמחה נפלאה, שהוא שמח בזה שיצא מתחת שליטת רצון לקבל לעצמו, שהוא היה מפרידו מהבורא. ועכשיו הוא מתדבק בהבורא. ונבחן זה אצלו שעלה עכשיו לראש הפסגה. מה שאין כן, מי שעבודתו הוא רק בבחינת קבלה עצמית, הוא להיפוך. שכל זמן שהוא חושב שיהיה לו איזה תמורה מעבודתו, הוא שמח. ובו בזמן שהוא רואה שהרצון לקבל לא יקבל שום תמורה עבור עבודתו, אז הוא בא לידי עצבות ועצלות. והוא בא לפעמים לידי תוהה על הראשונות. והוא אומר, על דעת זה לא נדרתי. אם כן, אדרבה, יום השם שהוא משיג כוח להשפיע, אם יגידו לו שזה יהיה הרווח שלך, בזה שאתה עוסק בתורה ומצוות, אז יגיד, זה נקרא אצלי חושך ולא אור, משום שהידיעה הזו מביאו לידי חשכות כנ"ל.
כן. נו, מי שיכול להסביר לנו אולי מה הוא רוצה להגיד לנו במאמר הזה?
גלעד?
כן, זה מאמר מאוד יפה, מאוד מורכב גם. אבל אני חושב שמה שהוא רוצה להגיד רב זה שכדאי להגיע לתכונת ההשפעה. ואם רוצים להגיע לתכונת ההשפעה, עצם הרצון להגיע לזה זה כבר יום. אבל הייתה לי איזו שאלה אם זה אפשרי.
לא, זה שאפשרי, זה ברור. שישנם אנשים שיש להם חיסרון לזה. שהם מבינים שהם צריכים לדעת את הבורא ואיך שהוא מתנהג עם הבריאות ופחות מזה, זאת אומרת שאלות לזה הם אצלם כחושך שרוצים להעיר אותו מצב בעזרת התשובות. עכשיו השאלה היא מתי אדם מרגיש שחשוך לו ומתי הוא מרגיש שמתחיל להעיר לו. בבקשה, מי יכול לענות על זה? אין אף אחד שיכול לענות?
כן, יש כאן. יש כאן את מאיר, רב.
בבקשה.
בוקר טוב. כתוב שם שהבורא, כשברא את העולם לא מתוך חיסרון, ואצלו זה משחק. אז כדי להצליח להבין מה שקורה פה בעולם, צריך להחליט או להשיג או לקבל הכרה שזה משחק. ואז מה זה אומר? זה אומר שהמערכות החלבונים שחיות פה הן כנראה לא רלוונטיות בצורה משמעותית להשגת מטרת הבריאה, שהיא הרבה יותר גבוהה מאשר ההשגה ומה שקורה עם כל מערכות החלבונים האלה. כי אין שום דרך להצדיק איזשהו משהו במערכת הזאת אם המערכות החלבונים האלה רלוונטיות, כי אז ברור בכל דעת שלא יכול להיות משהו טוב ומטיב.
טוב, זה אפשר לקבל כתחילת הבירור. אבל איך אנחנו שרוצים להשיג בכל זאת מהו ליל השם ומהו יום השם, איך אנחנו צריכים איכשהו להתקרב לזה?
את
נקרא, הוא נותן פה הגדרה יפה, אני אקרא אותה, על אור יום וחושך. אנו רואים שעניין יום, אומרת הגמרא, שהוא עניין דבר ברור כיום, נמצא שיום השם יהיה פירוש השגחה, מה שהבורא מנהיג את העולם, יהיה ברור שהיא בבחינת טוב ומיטיב. לדוגמה שהוא מתפלל, תכף הוא נענה על תפילתו, הוא מקבל את מבוקשו, ובכל מקום שהוא פונה הוא מצליח, נקרא יום השם, מה שאין כחושך, שאולי לה יהיה פירושו הסתרת פנים, שזה מביא לו ספקות בהשגחה טוב ומיטיב, במחשבות זרות.
אייל?
כן, רב, הוא אומר פה, הוא מגדיר פה הגדרה מאוד יפה, מה זה שחוק? הוא אומר שהרצון להשפיע צריך להיות בצורה כזאת. הוא אומר שבשחוק, אפילו שאינו משיג את הדבר, לא נחשב זה לחיסרון. כמו שאומרים, מה שלא השגתי, את מה שחשבתי, אין דבר. שהוא לא כל כך חשוב, מטעם שכל הרצון שהיה לו לדבר הוא רק בצחוק ולא ברצינות. ושזה בעצם הקשר עם הבורא, אם זה נכון. מה זה, איך יכול להיות מין רצון כזה שאתה עושה, מצד אחד זה כל החיים, שרק זה רוצים להשיג, מצד שני לא משיגים, לא נורא. איזה מין, מה זה הרצון הזה שנצטרך צחוק?
זה לא רצון הטבעי שלנו. זה שאנחנו רוצים להשיג בצורה לא ישרה. שמגיע לנו
את זה. Это не Гангвар-Гитады Атас. И не Мгапа.
Лагия Лимацавка, это не Кра Цхок. Цхок. Что это осе машу, кмо мисхак, кмо давар шело хашув. Мисхак и в Левиатан. Шарбарата ли цахекбо. יש בזה הרבה דברים ש כך כתוב. איזה מין קשר חיצון כביכול. כמו שאישה מספרת עם בעלה, יש כאלה הרבה אמרות שזה, זאת אומרת, זה לא נמצא בטבע בצורה פנימית, שככה זה נובע מחוקי הטבע. אלא אנחנו בונים כאן מערכת
דיבור
כזאת שהיא כביכול מלאכותית.
והוא מתאר בזה את תכונת ההשפעה, שהוא אומר צחוק.
תן מלכה בעל נתפורה. כן, כבר תעשה לי ממברי.
זאת אומרת שצריך להיות, בעצם זה תכונה שבה כל הזמן אדם נמצא באיזה סוג של משחק. משחק והנאה מול הבורא.
זה כן.
ידי. הבורא ברא. דן, נמתניה.
בצורת.
יא. בסם קיפטן, בטחן. Kalau dengan hal-hal serius, dan kita ingin terhubung dengannya,
lo tivit.
אפשר להסביר את זה רב, איך זה שמשהו אדם רוצה כל כך, רוצה, 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 ואם בסוף לא מקבל, אז הוא אומר לא נורא, זה צחוק, זה בסדר, זה אפילו אותו דבר כמו שאם הוא השיג את זה.
כן. מפני שכשהוא הולך להשיג את זה, זה נמצא ברצון לא טבעי לאדם, אלא כאילו, בצחוק. אבל בוא נראה אחר כך מה עוד אומרים על זה. אבל טוב לנו להבין שזה, אנחנו נכנסים לקשר חדש.
מסוקי קונקסי ינברו
בינינו לבורא, ההבדל הוא שאם הבורא אנחנו לא יכולים לדלות את הקשר מה שיש מבורא אלינו בצורה טבעית ואנחנו כלפי הבורא בצורה אל-טבעית, כן? עד שאנחנו לא מגיעים לקשר הזה עם הבורא בצורה אל-טבעית, אנחנו לא יכולים לגלות גם כן
У меня вопрос. Вот все, что проявляется в желании, является необходимым, и если он не достиг этого, у него есть хиссарон. То есть я чувствую, что в этом есть работа какая-то важная очень. И я должна понимать это к Творцу. То есть если ты будешь наслаждаться, я это получаю там. И как мне знать, наслаждается ли он, или вообще как мне использовать эти желания? Потому что есть суперсильные желания, которые можно использовать как бы. Иногда я произношу, что вот так, как я хочу это, я хочу хотеть к тебе. Вот так я делаю иногда. Ну, что можно делать с этими желаниями? Что я вижу, что это место работы.
Насколько мы можем обратить наши желания к Творцу, им надо уделять внимание и развивать. Об этом мы еще поговорим. Хадераван.
Рав, בכל מקרה, פה יש תחום כזה, אפור, שבן אדם, אין לבן אדם עדיין תכונת ההשפעה, הוא לא קיבל, והוא, ברגע שהוא מאוד רוצה, הוא בכל מקרה רוצה ברצון לקבל שלו, והוא לא יכול לקבל את זה. ופה באיזשהו שלב צריך להיות קביצה צריכה, כי הוא מבין הכל כמו שצריך להיות, אבל הוא לא מרגיש את זה.
זה נכון. זה נכון, וזה דורש מאדם מאמצים ולטווח ארוך. זה יכול להיות לכמה שנים טובות. שאדם צריך להשקיע כוחות בלימוד, בחיבור, בכל מיני מאמצים שלו כדי להשיג תכונת השפעה, ולא מבין, וממש מצטער על זה שהתחיל עם זה בכלל, עד כדי כך שנמצא ברצון אפילו לעזוב את העניין, כי אם רואה שלהשיג תכונת השפעה זה לא בכוחו, וכך עוברים כמה שנים, ובסופו של דבר אדם כן מרגיש שהוא מתחיל פתאום להשיג איך בצורה מקבילה הוא יכול לעבוד עם הבורא, שכמו ש הבורא ממלא את האדם בצורה ישרה, כך אדם יכול לפנות ולהגיע לקשר עם הבורא בצורה אחרת, לא בצורה ישרה אלא נגיד אלחוטית. מה זאת אומרת? מה שהוא רוצה לייחס לבורא, הוא מייחס, ומרגיש שהוא מדבר לבורא, אמנם שהרגש הזאת היא ודאי לא אמיתית, אבל כמו כל אדם בעולם נגיד, שיכול לפנות לבורא. גם הוא, ומתחיל להרגיש בהדדיות שלו, בדו-שיח שלו עם הבורא, מתחיל להשיג это Бхината Кешер. והקשר הזה הוא יותר ויותר אמיתי, נכון, שכך פועל על הבורא וכך פועל על האדם. וזה נקרא שמתוך לילה, לילה השם הוא עולה לעניין יום השם. שבעצם מצב בעצמו הוא לא משתנה, רק משתנה כאן יחס של האדם. ולכן זה נקרא ליל השם ויום השם. עוד שאלות?
אפשר גם לשאול רב?
כן.
רב, האם בתקופת הביניים הזאת השכר משתנה אצל האדם? זאת אומרת, לא, השכר גשמי לאדם, זה נהפך
לתקופת הביניים? שכר שלא נעשה יותר ויותר תלוי רק בהשם. בעצם השכר תלוי האם השם עוד נענה לו. וזה מספיק אפילו. לא חשוב מה השם עונה, העיקר שיש קשר, יש קשר הדדי. אני להשם והשם לי. כן.
בקשר הדדי הזה מורגש בחוש של אדם?
כן.
ו... טוב, תודה.
אנחנו נמצאים כבר בתחילת הקשר הזה, כמעט כולם, וצריכים להשתדל לזהות אותו יותר ויותר. אתם כבר מוכנים לזה. עכשיו צריכים רק לעשות מאמץ שאני הולך לייצב את הקשר הזה עם הבורא, ממני לבורא, ומצפה לזה שאני מקבל ממנו גם כן קריאה כזאת. שהיא תבהיר בי אותם הכלים, אותם היכולות שאני יוכל להיות עם הבורא מצידי בקשר יותר יציב.
Да, дорогой Рав, скажите, вот мы стремимся развивать эту связь с Творцом, как вот вы сказали, чтобы видеть Его доброе управление во всем. А как это делать правильно, чтобы эта связь была в вере выше знания? Как вот тут написано в статье, что горе тем, кто жаждет Дня Творца.
Анахну Олхим Бадерах. שבעצם צריכים להגיע למצב שאדם מיואש. כמו שאנחנו שרים, זה בעצם לא שיר, אלא זה תהילים. אין אדם מאושר בעולמו של... מצב מאושר בעולמו של אדם, אלא מיואש בכוחותיו עצמו. כן, שאך ורק אחרי שאדם מיואש מתוך זה שלא יכול להגיע לקשר עם הבורא אפילו מינימלי, כן? אז הבורא מתגלה לו בקשר הזה, ואדם אז מבין איך שהוא צריך יותר ויותר להחזיק את עצמו. זה כתוצאה מהרבה שנות, אני אומר שנות, החיפוש במצבים כאלה שאדם מחפש בכל הכוח ומה שרק אפשר, ואז הוא מגיע. אתם כולם צריכים בדרך, כולם נמצאים בדרך, וכולם חייבים להגיע. אין ברירה, לכל אחד יש נקודה שבלב, שהיא צריכה להתקשר למקורה העליון, בבורא. אני מקווה שתחזיקו מאמץ, ומאמץ, ותגיעו לזה בהקדם האפשרי. איש את רעהו יעזורו, נעשה בזה כך שכל אחד יעזור לשני. לא. אם כל אחד ירגיש שהוא נמצא בחברה כזאת בינלאומית מכולם, שכולם מכוונת לבורא, אז כל אחד ואחד יקבל מהר את הקשר שלו ישיר עם הבורא חוט, שיהיה קשור.
כן, רב, שלום. אנחנו לקראת כנס שיעסוק כולו במתאבים ביום השם, האמונה למעלה מהדעת. עכשיו, רציתי לשאול אם אפשר לפרק את השלב הזה לכמה שלבים. זאת אומרת, שיש כמה צעדים בדרך. זאת אומרת, הידיעה הזאת שזה רק עם החברים, וביטול, התקללות, שיש לעשות בשביל לקבל את זה. והתפילה, שכשלב הכרחי. ואז באמת בסוף, כאילו, מהדיבוק הזה עם החברים, אז גם לדיבוק עם הבורא.
אפשר כן, מה שאמרת זה הכל נכון.
אז אפשר להגיד שאלו השלבים שהאדם בדרך צריך לעבור במעבר הזה, כאילו, למתנה הזאת שהוא צריך לקבל, למעלה מהדעת.
כן, רק חשוב מאוד לאדם בכל זאת לדעת שאם הוא נמצא באיזשהו חולשת קשר שלו עם הבורא, אז הוא צריך להפעיל קשר שלו עם החברים, וזה יעזור לו להגיע לקשר עם הבורא. זה בעצם הדרך. כמה שיותר קשור לחברים, יותר מהר ויותר בטוח יגיע לקשר עם הבורא. עוד שאלות?
אייל.
רב, הוא כותב בעמוד 528 תורה א' למטה, והעניין הוא אלו שמצפים ליום השם, הכוונה היא שהם מצפים שיזכו לבחינת אמונה למעלה מהדעת,
כן.
שיהיה האמונה כל כך חזקה, כאילו שהם רואים בראייה וידיעה גמורה שכך הוא. היינו שהשם משגיח על העולם בבחינת טוב ומטיב. והשאלה מבחינת היחס של האדם, מה ההבדל בין אמונה ללא ידיעה לאמונה עם ידיעה?
זה הבדל גדול, ויש בזה הרבה דיוקים, אופנים הייתי אומר. האם אדם מרגיש שהוא נמצא בחוט הקשר, או שהוא מרגיש כבר שהוא ממש רואה את הקשר הזה בצורה שזה ממלא כל הקליטה שלו. זה, יש בזה הבדלים. אבל בוא נגיד כך, חוט הקשר שאני נמצא בקשר עם הבורא, הוא יכול להיות יותר ויותר עבה, בטוח, ויכול להיות פחות בטוח. וזה תלוי במצבים שאנחנו עוברים. אז אפילו יהיו לנו מצבים שאנחנו נרגיש שאנחנו מנותקים מהבורא. נו, אז מה? ודאי שזה מצב מורגש נורא, אבל זה הכל מיועד כדי שאני יחזיק את עצמי ויבנה את עצמי בצורה אפילו כזאת שהבורא נעלם כלפיי, ואין לי שום אפשרות עכשיו לאתר את הנתק ולתקן אותו. יש מצבים ויש מצבים. אנחנו צריכים להיות בקשר בינינו כזה שתמיד כולנו מוכנים לעזור לכל אחד מאיתנו להיות בקשר עם הבורא בצורה אלטרנטיבית. אני מוכן לתת את הקשר שלי עם הבורא דרכי. אני אפילו מוכן לתת לו את הכל ובעצמי להתנתק ולתת לו את כל הקשר שלי עם הבורא. ועוד ועוד אני נראה בזה דברים, אבל סך הכל זה צריכים להיות אנחנו במצב כזה שזה חג, חג גדול, שמחה גדולה יש לנו שאנחנו מתחילים לדבר עם הבורא בצורה כזאת שאנחנו מצד אחד והוא מצד השני, ואנחנו מסדרים את הקשר שלנו יותר ויותר.
תודה.
יום גדול שאדם מרגיש את זה. כן.
Thank you, Lirav. Lirav, does one achieve a new form through play?
זה איזה מין, כן, נכון, כאילו צורה או אפילו שיטה חדשה שנקראת משחק, אבל בעצם צריכים להבין ששום דבר לא משתנה. בעצם יחס הקשר הוא כל אחד וכל פעם מתחזק, נעשה יותר ברור ויציף, והעיקר שאדם משיג קשר שלו עם הבורא, שהיה רוצה את זה כל החיים עכשיו בבנו, ויותר מזה אין יקר בחיים. טורקי סבן.
Selam Rav. Yaradan'ın gününü arzulayan size yazıklar olsun. Bu cümlede neden yazıklar olsun diyor.
Adam yargıç ki imu nimsa be leyla şem ze mamash hoşak beşvilo. ואם הוא נמצא ביום השם, זה השמחה ואור וכוח חיות, חיים שלו. לכן מאוד חשוב לנו להגיע דרך ליל השם, אז בלי זה אי אפשר, להגיע ליום השם. ואז לראות את החיים שלנו מקצה לקצה, זאת אומרת מחושך גמור עד האור הגמור. שממלא את כל המציאות. אנחנו בדרך. הולנד.
Who are the players of the game?
מי הם אלה שמשחקים במשחק? מי הם השחקנים?
יש שחקן אחד שזה בורא. בעצם אין יותר משחקים. אין יותר שחקנים. הבורא משחק. פעם מצד החושך, פעם מצד האור, וככה נמצא בין שניהם כלפי האדם הקטן, זה נגיד כתינוק, שכלפיו אנחנו או סוגרים את האור, או מדליקים את האור, עושים איזה צלילים, רעשים, שהוא ידע מה, מה, מה קורה. צריכים בקיצור להשפיע על כל החושים שלו, כדי לפתח אותו, שיהיה לנו יותר שטח או פס, רוחב פס, כן? להתקשר אליו ולהבין זה את זה. ככה אנחנו עם הבורא ועם... ככה אנחנו מתפתחים. כן.
Can we qualify ourselves, let's say, to do this game together with him? Can we participate in this game with him?
כן, אנחנו יכולים להשתתף עם הבורא במשחק, בזה שאנחנו משתדלים לענות לו בצורה ברורה כמה שאפשר, עמוקה כמה שאפשר, להודות על מה שמקבלים ממנו. לפעמים צריכים להחזיר לו בצורה כזאת שיהיה מובן, כאילו שהבורא לא מבין מה קורה לנו. הוא מכיר בהיטב, יותר טוב מאיתנו, מה שקורה לנו, גם מצד ההשפעה שלו עלינו, גם מצד ההשפעה שלנו עליו. הוא מכיר מכל הצדדים, וגם מכיר את זה מתוך העומק של הסיבות לכל הדברים האלה.
Are there rules of the game that we need to know before we get in? What are the rules of the game?
בינתיים אל תרוץ. אל תרוץ. בינתיים אין לכם מה לשחק. אין לכם מה לשחק. לכן תלמד איך שהוא משפיע עליך. תלמד מזה איך שאתה בחזרה יכול להשפיע אליו.
אוקיי. אוקיי, thank you, Rav.
שוב, שמעתי י' ד' מהו רוממות השם? רוממות השם פירושו שהוא צריך לבקש מהשם שייתן לו הכוח ללכת למעלה מהדעת. זאת אומרת שרוממות השם יש בית פירושים. א', שלא ימלא עם בחינת דעת, שהוא שכל, מה שהאדם יכול לתרץ את שאלותיו, אלא שהוא רוצה שהשם ימלא לו את שאלותיו. נמצא שזה נקרא רוממות, משום שכל השכל בא מלמעלה, ולא מצד האדם. היינו שהאדם יכול להשיב את שאלותיו. וכל מה שהאדם יכול לתרץ, נקרא שהאדם מתרץ הכל עם שכל החיצון. כלומר, שהרצון לקבל מבין שכדאי לקיים תורה ומצוות. מה שאין כן, למעלה מהדעת, הוא המחייב את האדם ללכת בעבודה, זה נקרא נגד הדעת של הרצון לקבל. ב', שרוממות השם נקרא שהוא נעשה זקוק שהשם ימלא משאלותיו. לכן, א', שהאדם צריך ללכת למעלה מהדעת, אז האדם רואה שהוא ריקן, ואז הוא נעשה נצרך להשם. ב' שרק השם יכול לתת לו הכוח הזה, שיהיה בידו ללכת למעלה מהדעת. היינו זה שהשם נותן, זה נקרא רוממות השם.
שאלות. קייב 1.
Дорогой Раф, а что такое, что я хочу, чтобы Творец ответил на мои вопросы?
Если не я себе отвечаю на свои вопросы, а Творец отвечает на мои вопросы, то я учусь, как мне надо отвечать. То есть я прошу, я задаю свои вопросы Творцу, и Творец уже отвечает мне.
А что значит, что я задаю эти вопросы ему и получаю ответ в вере выше знания? Казалось бы, ответ — это что-то, что ты в знании воспринимаешь.
Я воспринимаю ответы Творца в вере выше знания. Да. Иначе я не смогу их правильно понять. Я должен понять их на том же уровне, хотя бы на минимальном, на каком он говорит со мной. А это вера выше знания.
А в каком виде Творец отвечает на вопросы человека?
В любом. В любом. Нет такого условия, что Творец только так отвечает или только так. Он отвечает вообще на свои вопросы, возбуждения в человеке. Он отвечает в любом виде, в виде высшего света. А затем мы воспринимаем это в том виде, в котором мы можем воспринять.
И в широту, вот
и в широту, и в глубину. Да.
Ну вот я изо всех сил пытаюсь там подняться над собой, соединиться с товарищами и вот там задать из этого состояния вопрос Творцу, как мне поступить, например, так или так в жизни. Вот что значит, что он мне ответит? И в каком это может быть виде?
В том, в котором ты сам увидишь себе для себя ответ. Если ты себя правильно настраиваешь на Творца, то ты увидишь его ответ, услышишь его ответ в том виде, в котором ты способен воспринять. Беседер?
Так, а это будет в вере выше знания означать, что я получил ответ?
Да. Смотря как ты его для себя раскроешь. H.S.R.
Бемацав, шеанима магиш рек, эх, איך להתמודד כנגד זה? במה להחזיק?
בזה שיש לי חברים ואני מתחבר איתם בכמה שאני מסוגל והולך אחריהם כאחרון בשרשרת בעיניים עצומות.
¿Cómo se crea ese espacio vacío en nuestra mente para que el Creador pueda otorgar?
Okay. העיקר זה להיות יחד יחד כולנו ולרצות להידבק יחד בבורא וזהו, זהו מספיק כל היתר כוחות מקבלים ממנו
רב, איך נכון יותר לעבוד כשמתעוררת שאלה, האם אנחנו צריכים לבדוק ולעורר מחלוקת בתוך הדעת, או ישר לפנות לבורא שהדעת לא תקלקל את השאלה, את החיסרון?
קודם כל אנחנו פונים לעצמנו ומסדרים את עצמנו. איך אנחנו נמצאים כלפי השאלה? האם זו שאלה שדורשת מאיתנו, להיות בתוך הדעת או למעלה מהדעת. ואחרי זה מבצעים.
זאת אומרת, רק כשאתה מגיע למצב שיש לך מחלוקת...
אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 482 את המאמר אהבת השם ואהבת הבריות. אנחנו נמצאים בטור ב' בכותרת ואהבת לרעך כמוך.
כן.
כותרת מצווה אחת. וכאן מתעוררות כמה שאלות. לפי האמור לאל, כולנו בגדר עוברי התורה. ולא עוד, אלא עיקר התורה אין אנו מקיימים. כי אנו עושים הפרטים, ולהכלל איננו באים. וזה שאומר... בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אביונים באחרים ולא בכם, וכולי. כי איך ייתכן שיהיו אביונים, בזמן שהכלל כולו עושים רצונו של מקום, ואוהבים זולתם כעצמם. ועניין עבד עברי, שמביא הירושלמי צריך לימוד כי משמעות הכתוב אפילו בגר שאינו עברי חייב לאהוב כמותו ואין לתרץ כי הגר דינו כעברי משום תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר איתכם כי גר משמעותו הוא גם גר תושב, שאינו מקבל התורה כלל, זולת שפורש עצמו מעבודה זרה, שעליו נאמר, לגר אשר בשעריך תיתנה. ואין כאן מקום להאריך בזה. וזה סוד מצווה אחת, שהתנה אומר, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו וכל העולם כולו לכף זכות. וקשה מאוד להבין, כי מהו עניין כל העולם לכאן? ואין לדחוק ולתרץ שעוסקים, כשהוא עצמו חצי חייו וחצי זכאי. וכל העולם חצי חייב וחצי זכאי. שאם נאמר כן, העיקר חסר מהספר. ועוד הלא, כל העולם מלא גויים ועריצים, ואיך הוא יכול לראות שהם חצי חייב וחצי זכאי? על עצמו הוא יכול לראות שהוא חצי חייב וחצי זכאי. אבל לא על כל העולם. ועוד, על כל פנים היה צריך לומר כל ישראל כולו. ומה עניין העולם שצרף כאן התנה? האם יש לנו ערבות גם בעד אומות העולם? לצרף אותם לחשבון מעשינו הטובים? יש להבין שחזל לא דיברו אלא בחלק המעשי אשר בתורה, המביאים לתכלית הנרצה מהעולם והתורה. ועל כן, כשאומרים מצווה אחת, הכוונה ללא ספק מצווה מעשית. וזה ודאי כדברי הלל, שהוא ואהבת לרעך כמוך, אשר על ידי מצווה זו בלבד יזכה למטרה האמיתית, שהיא הדבקות באלוקיו. והנך מוצא שבמצווה אחת זוכה לקיים כל המטרה והתכלית. ואתה אין כל קושייה מעניין המצוות שבין אדם למקום, כי המעשיות שבהם יש להם גם תכלית זו של זיכוך הגוף, אשר נקודתה האחרונה היא לאהוב את חברך כמוך, שהשלב המיידי הבא אחריו הוא הדבקות. ויש בזה כלל ופרט כמבואר, כי מהפרטים באים אל הכלל, כי הכלל מביא למטרה האחרונה. אם כן, ודאי שאין חילוק מאיזה צד מתחיל, אם מהכלל או מהפרט, כי עיקר הדבר להתחיל ולא ללכת באמצע עד שנבוא למטרתנו.
כן, רואים אנחנו מכאן עד כמה שהמצווה שלנו הזאת ואהבת לרעך כמוך היא חשובה מאוד, שאך ורק אם אתה מקיים אותה, אתה מקיים מה שהבורא רוצה לעשות ממך, לראות ממך. כן, שבעצם אהבת החבר צריכה להיות כאהבת הבורא, ולא פחות מזה. הוא מתחיל, הוא ממשיך להסביר. עולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה. אם כן, תכלית התורה וכל הבריאה אינה אלה להרים את האנושות השפלה עד שהיא ראויה לאותה הרוממות הנפלאה ולדווקא בו יתברך ויתעלה. היה לו לראות אותנו ברוממות זאת, כן? ולא להטריח אותנו ביגיעה, ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות. למה שאנחנו מיד לא יכולים להתחיל מהעבודה שהיא קשורה לבורא?
אם עוסקים באהבת חברים, כי מטעם מה שנקרא ציווי השם, אז מה ההבדל בין לשמה ולא לשמה?
אם עוסקים לפי ציווי השם בתורה, אז כבר זהו, מגיעים לסיומה.
אם אנחנו כבר נמצאים ועוסקים באהבת חברים, כי רוצים להגיע להשוות הצורה, כי מבינים שזה מצאי, אין דרך אחרת להגיע לבורא. אז מה העניין פה הכוונה, אם כבר אנחנו כבר בתוך הדבר הזה, אז מה העניין פה של הכוונה עוד נשאר להשלים, או אין כבר מה להשלים?
אני שואל אותך, האם לעשות כל התורה מה שהיא דורשת על מנת להשפיע או על מנת לקבל? יש הבדל. אם אתה עושה את זה על מנת להשפיע, אז אתה בזה משתווה עם הבורא לגמרי.
אבל אם אני לא עוסק באהבת הזולת, אז כאילו אני יכול להבחין אני רוצה לקבל שכר.
אם אתה לא מתחיל באהבת הזולת, אז אתה לא עושה כלום. כי כל התורה היא מתחילה מאהבת הזולת, והחצי השני שלה היא בנויה כולה לאהבת הזולת.
יפה, אז אנחנו התחלתי באהבת הזולת עם חברים, עכשיו איזה עוד חלק פה של כוונה אני צריך להשלים? אם, כי אני כאילו כבר במסלול, מה עוד צריך להשלים עם כוונה?
אתה צריך כל הפעולות שלך לעשות בכוונה, לעשות נחת רוח לבורא. כדי שיהיה לך מובן, תעשה את זה על מנת להשפיע נחת רוח לחברים, לבריות.
אז זה צריכה להיות הכוונה הראשונה?
כן. עוד?
כן, בבקשה.
רב, בפסקה האחרונה כתוב וכל מידותיו הם להשפיע או לקבל על מנת להשפיע. הרי איך אפשר בכלל לדמיין את הדרגה הזאת שרק להשפיע? אני תמיד נשאר עם מידת קבלה בתור נברא.
אם אתה עושה את זה על מנת להתקיים ולהשפיע, זה לא נקרא לקבל. כי אתה כמו מכונה שהיא דורשת דלק, שמן.
כלומר, רק הכוונה משתנה.
רק הכוונה.
תודה.
עוד?
כן, אייל.
רב, הוא מתאר במאמר שפעולת אהבה זה למלא צרכי חברו.
כן.
איזה כוח יש לאדם למלא את מה שחסר לחבר שלו? מה זאת הפעולה למלא צרכי חברו?
זאת פעולה להתקשר לחבר ולהרגיש מה חסר לו ולמלא את החסרונות של החבר דרך החסרונות עכשיו שלך שקנית ממנו.
כל הכוחות שייכים לבורא. אז
כן.
אז מה אני, בי אין כוחות, אז מה זה נקרא שאני ממלא צרכי חבר?
שאתה מתקשר לבורא ומבקש ממנו מילוי לכוחות שלך שקנית אותם מהחבר וממלא אותם ואחר כך מעביר אותם לחבר.
שאלה אחרונה, הכוונה שלי זה כוח, אפשר להגיד ככה?
כן, מפעילה את הכוח.
מפעילה את הכוח, תודה.
יש עוד שאלה כאן, כן, לבון.
רב, אתה תיארת בצורה מצוינת מה זה קבלה על מנת להשפיע, אבל הבעיה שאני לא יכול לקבל את החיסרון של חבר בצורה טהורה. תמיד אני מוסיף משהו מעצמי. איך לקבל חיסרון של חבר בצורה טהורה?
זה במידה שאתה מתבטל. אז צריכים בזה לתת תשומת לב ולעשות תרגילים על הביטול. שאתה מתקשר לחבר, נכלל בו בצורה שלמה.
תודה.
שאני מנסה לבצע, למלא את צרכיו של הזולת, ואין לי עדיין כוונה קבועה להשפיע, והאור לא מאיר לי, אז יש תמיד חשבונות, עד כמה, מה אני צריך למלא בזולת, אם זה לא מזיק לו, איך לא ליפול לטעות פה ולמלא צרכיו אגואיסטיות?
אל תדאג, אפילו שאתה ממלא צרכיו אגואיסטיות של החבר, זה בסדר. כלפיך זה בסדר.
אז זהו, לא לעשות חשבון, אלא מנסות עד כמה שאפשר למנות אותו.
כן, בוודאי. מה על הטורקיס?